אני גאולה ניסים, גרה ביישוב אלי הקרוב. יש לי 8 ילדים ונכד ובעל חמודים. אני תמיד מאוד מאוד אהבתי ללמד וללמוד תורה, מאוד אוהבת את עולם המדרשות ומאוד מאמינה בו, וגם מטפלת באופן אישי בבית ובירושלים, ומאוד מאמינה בחיבור בין הקומה הרוחנית והקומה הנפשית. מוצאת את עצמי המון המון, כל הזמן שואפת לחיבורים האלה, ומאמינה שהחיבורים האלה זה הגאולה האחרונה. ואני מלווה בנים ובנות בעיקר בסוגיית הדייטים. אז ככה שיש פה כמה תובנות שיעלו, ככל שאני רואה יותר אנשים, אני יותר מתלבטת אם להעביר על זה. מצד אחד, אני יותר, יש לי ניסיון, מצד שני, אני יותר רואה עד כמה כל מקרה לגופו, ולכן יותר ויותר בדחילו ורחימו, אני מדברת על זה בפורומים גדולים, ואני ממש מבקשת, ממש ממש ממש, שכל אחת תיקח מה שמתאים לה, ולא כל דבר הוא ישר, אתם יודע, אנחנו בנות כזה, אז כל דבר שמישהו מספר, זה וואי, זה אני, זה אני, אז לא כל דבר זה את, ולא כל דבר לקחת, ובטח לא לקחת בדיוק, ואני רוצה להגיד שזה גם יכול להיות מאוד פשוט, בסדר? זה יכול להיות מאוד פשוט, אז כאילו לא להיבהל אם זה מישהי שהיא רק בהתחלת הדרך, או עוד בכלל לא התחילה, אז זה יכול להיות ממש פשוט, ואני קצת מדברת על המורכבויות שבדרך, כדי מי שנתקלת או תתקל בהם, או שחברה שלה נתקלת בהם, אז על המורכבויות שהן חוזרות על עצמה, כאילו על השורש שחוזר על עצמו בכל מיני צורות. הקדמה, בסדר? על דעת כן, זה החוזה הבלתי כתוב שלנו? אוקיי. אני אוהבת לפתוח בשיר של הרב יהושע וידר שאתם מכירות, שהוא הרשה לי, פעם נתקלתי בו ומאוד התרגשתי ממנו, והוא הרשה לי לא לחלק אותו, אבל כן להקריא אותו. ידעתם שהוא כותב שירים?
כן, הוא הראה לכם.
הוא הראה לכם? אולי הוא הראה לכם את זה? טוב, אז זה לא לפניכם, אז זה קצת קשה לעקוב, אבל תפתחו טוב את האוזניים. הרץ למרחקים קצרים יודע, לרכז מאמץ, לתת את הכל עכשיו, להאמין שאפשר, ובעזרת השם, יהיה טוב. הרץ למרחקים ארוכים יודע, סבלנות, נשימה עמוקה, לשמור על הכוחות, עצבים של ברזל, להאמין שאפשר, ובעזרת השם, יהיה טוב. מה ידע הרץ ואינו יודע, מה מרחק נכון לו עוד. את אלוהי אביו ידע, ויעבדהו בלב נכון, ובנפש חפצה, ובריכוז מאמץ, ובסבלנות, ובנתינת הכל כל הזמן, ובשמירה על הכוחות, ובנשימה עמוקה, ובעצבים של ברזל, ובאמונה עמוקה עמוקה שאפשר, ובעזרת השם יהיה טוב. אז אני, זה לא לפניכם, אז אתם לא כל כך, אני מאוד מאוד מתרגשת מהשיר הזה כל פעם מחדש, כי הוא יכול לפגוש אותנו בחיים, אני חושבת, בכל דבר. לא רק בסוגיית הדייטים, אבל אני מתחברת אליו לא רק בגלל שאני גרה באלי וכולם שם רצים, ומי שלא כמוני אז הוא מרגיש שאני חיתות, אלא כי זה סוד חיינו, סוד קיומנו אולי באמת, שלפעמים יש לנו ריצות 500 מטר, 100 מטר, ריכוז מאמץ, הכל ברבק וזה, ואנחנו מגיעים, מה שנקרא, הגעת על היען. לפעמים יש לנו ריצות ארוכות, אנחנו יודעים שזה מרחקים ארוכים, ללמוד עכשיו תואר, לא יודעת מה, מרחקים יותר ארוכים, נושמים יותר עמוק, יותר שומרים על הכוחות, וסדר, יודעים את הטווח. מה קורה כשיש דברים בחיים שאנחנו, לא יודעים אם זה ריצת מרתון או ריצה למרחקים קצרים, אז קודם כל את אלוהי אביב ידע, הלך לך זה ש... ש... כאילו זה, זה, זה דבקות אחרת ב... בריבונו של עולם, באברהם אבינו, זה, אפשר, אפשר מזה לצאת לשיעור על הקורונה, ועל כל הטלטלה הזאת שכל העולם עובר וכל חוסר הוודאות הזאת, ואיך חוסר הוודאות הוא אולי הזדמנות למפגש אחר, עם ריבונו של עולם ועם עצמנו. את אלוהי אביב ידע, ואז מלא מלא סתירות, כאילו אתה צריך לתת הכל, אבל לשמור על הכוח, נכון? יש פה כל מיני סתירות בנפש, כן? איך הבת שלי הייתה אומרת, כאילו כל פעם מצד אחד לבוא ובאמת להאמין שאמא תתפללי אליי שהפגישה, שזו תהיה פגישה ראשונה האחרונה, כן? אז זה לא רק אם את תתפללי עליי, זה גם אני באה במוד כזה, בהוויה כזו. אבל זה קשה, כאילו, כי יש הרבה לפעמים פגישות ראשונות אחרונות, שהייתי רוצה שהן יהיו אחרונות, ואני באה במוד כזה, ובסוף הן לא אחרונות. אז איך גם לא באים באיזה טוב עוד פעם, אלא באמת באפשרות שזה יקרה, אבל מצד שני שומרים על הכוחות כדי לא להתאכזב יותר מדי. בקיצור, יש פה הרבה סודות במעט מילים שקיימות כאן, ואנחנו צריכים להכין את הכלים ואת ריבונו של עולם לדעת, במובן לדעת לא רק פה אלא פה, שהוא הולך איתנו ושהוא בסוף מדייק את כמה הדרך הזאת תהיה קצרה או ארוכה. אז קצת מהכלים של של הכנת הכלים למסע הזה שלפעמים יותר קצר ולפעמים יותר ארוך. אז כמובן שאנחנו תמיד מתחילים בתורה ובחזל, מה הם אומרים לנו על הדבר הזה לפני שאנחנו בודקים גם מחקרים וגם את השטח, אז אנחנו הולכים לחזל, נכון? אז זה מה שכתוב לכם במקורות כאן בדף הראשון. וחז"ל אומרים על זה כמה דברים. במסכת סוטה יש לנו ככה, אין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, שנאמר כי לא ינוח וכו' וכו', לא משנה, אני ממש עושה את זה קצר כי אני רוצה בעיקר לדבר בלי דף. ואמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אוקיי, ואני כבר מקריאה גם את מקור 2, אמר רב שמואל, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. אז אנחנו רואים פה שלושה דברים שחז"ל אומרים לנו. 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, ומזווגים לו לאדם לפי מעשיו. נכון? קצת יותר ביניהם, לא? נכון? אז התשובה היא גם וגם וגם כנראה, נכון? איך גם וגם וגם, איך זה מסתדר? 40 יום לפני יצירת הוולד זה כאילו המשהו המאוד מאוד מאוד ראשוני, 40 יום זה תמיד סימן של שלמות, נכון? 40 יום משה היה בשמיים וכו', אז 40 יום לפני שהתחיל להיות איזה משהו מיקרוסקופי מציאותי בעולם שקשור אלינו, כבר היה איזה סוג של נשמה זוגית למעלה שהקדוש ברוך הוא זיווג זיווגים, כן? אתם עוד בצד של הבנות, אנחנו כבר בצד של ההורים, בעלי בוורד של הבכורה שלי, אז הוא אמר שזה משמח, אבל גם קצת מטלטל לדמיין שכאילו עוד לפני שטל שלנו התחילה להיות באיזשהו מובן מאוד מיקרוסקופי, עוד לא ידענו עליו, אבל באיזשהו מובן שייכת לנו, היא כבר הייתה שייכת לאיזה אשכנזים, רמת הגולן, לא, לא שיש לנו משהו נגד אשכנזים, אבל סתם שבכלל לא הכרנו את המשפחה שלו והכל, זה חזק, כאילו זה פתאום, אפילו לילדים האחרים הופך את זה, כאילו מאז אני מתפללת בהדלקת נרות על החתנים והקלות שלי. כאילו הם כבר קיימים במציאות, עוד לפני שהיא הייתה קיימת אצלי בכלל, אבל אני מתפללת עליהם שיסליחו ושיגיעו בזמן הנכון. שיעשו דברים טובים עד אז. כן, אז זה מאוד מאוד חזק. מאז ה-40 יום לפני, כל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. יש לי סוד להגיד לכם? גם בגילי המופלג, כאילו 25 שנה אחרי החתונה. כאילו כל יום ויום, כל החיים. גם כשהוא תינוק וגם כשהיא זקנה, כן? מה הכוונה? אז חז"ל בהרבה מקומות אחרים מפרשים את הבת קול. מה זה בת קול? והם אומרים שבת קול זה בעצם איזה שם ריבונו של העולם הרי הסתיר את כל הקולות הרוחניים בעולם, נכון? את כל האחדות האלוקית, הוא פיזר למלא מלא מלא חלקיקים יותר גשמיים, יותר אלמה דה פירודה של העולם הזה, נכון? עולם זה מלשון נעלם וטבע זה מלשון מוטבע, והטביע את כל האלוקות, את כל הצדדים היותר רוחניים, בעולם שנה נפש, נכון? בזמן, במקום, בזמנים, במקום, באנשים. וכל הזמן הקווים האלה הרוחניים שולחים פעימות לב, נכון? המשפט שבעלי הכי אוהב, ככה שבור הלשונו, המשפט של הרב קוק בשמונה קבצים, זה עושר האדם תלוי בשימת הלב אל הנשמה. מכירות את המשפט הזה? זאת אומרת, הנשמה היא כל הזמן שולחת תדרים רוחניים, וכשאנחנו שמים לב לזה, אז אנחנו יותר מאושרים, מאושרים פעמיים, מלשון אישור, משמעות לקיום שלנו, ומלשון עושר, שמחה, סיפוק. אז גם עושר האדם תלוי בזה, וגם מציאת הזיווג תלוי בזה, כי כאילו יש איזה קווים רוחניים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בלב, שכל הזמן הוא מנסה לאחד את הזוג הזה. זה אולי המשמעות של זכו שכינה ביניהם אחרי החתונה, נכון? הוא עובד איתנו שעות נוספות פה, כן? אז זה בכל יום ויום. אוקיי, וזה עדיין נורא נורא ניסטר ורוחני וכזה, לא ממש כלי שאני יכול לעשות איתו משהו, חוץ מזה שאני יודע שזה קיים במציאות. אז מזווגים לו לאדם לפי מעשיו, מה הכוונה מזווגים לו לאדם לפי מעשיו? לא סותר את שני הבנות קול הקודמות, נכון? אלא זה הדרך להוציא את הבת קול אל הפועל, לנסות לעבוד נכון. וננסה קצת לדבר, מה זה לנסות לעבוד נכון? לפני חתונה, יש גם לעבוד נכון אחרי חתונה, נכון? כדי להוציא את הבת קול אל הפועל, כן? אבל מה זה נקרא לפי מעשיו, מה זה נקרא לנסות לעבוד נכון? כמובן, המעשיו הם קשורים לרגשותיו וקשורים למחשבותיו, נכון? נפש האדם היא אחת, והמעשים שלנו הם צינור, נכון? הם רצון, ככה, מחשבות, רגשות, רצון, מעשים, נכון? זה הדרך, כן? אז כמובן שהמעשים שלנו הם קשורים גם למחשבות שלנו ולרגשות שלנו, נכון? אז מה? איך אני ניגש אל המציאות הזאת של בחירת בן זוג? אז ננסה לתת כמה כלים. שאלות עד כאן?
מה
הגדרה
לבת קול? מה זה
משבת קול? אוקיי, אז הנה. תודה. הנה. הכוונה, בגדול, לנסות לעשות עבודה פנימית שחושפת את סוד האחדות שלנו. אותה אחדות שגילינו אז לפני החתונה, לגלות אותה עוד ועוד ועוד, למרות השונות בינינו, למרות קשיי החיים, למרות השגרה, כן? אוקיי. נגיד, חז"ל אומרים לנו במקום אחר, בפרקי אבות, כל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריות, מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מישהי שמע בוקר את הבת קול הזאת? היא יצאה מהר חורב, והיא אמרה את זה, כל יום. אז הכוונה, שיש איזה קול רוחני בעולם, כל יום, שהוא פוגש את הנשמה של כל אחד ואחד מאלה שעמדו בהר חורב, דהיינו כולנו, והוא אומר להם, איפה אתה ואיפה התורה שקיבלת? שם לב אליה? שם לב שהיא הכי מתאימה לך? איפה? כאילו, עכשיו, איך זה מתבטא? זה מתבטא בפעימות לב נשמתיות, בהרגשות שהקדוש ברוך הוא שולח אלינו, עכשיו, אם אנחנו שומעים אותם או לא, אם אנחנו מקשיבים להם או לא, כן? זה כבר... אז זה אותו דבר. אוקיי, אני ממשיכה. עדיין זה מאוד נעלם, אוקיי, ירדנו מבת קול למעשים, אבל איזה מעשים, נכון? אז יש עוד, איפה המקור? כן, עוד גמרא במסכת סוטה שאומרת, אמר רבי יוחנן, שלושה חינות הן. למי שפה קוראים חן, או בת חן? אז זה שם מקסים בעיניי. בואו נראה מה זה אומר. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו. מה זה חן? בואו נראה את רשי. חן מקום על יושביו, ואפילו הוא רע נראה להם טוב. חן אישה תמיד על בעלה, אפילו היא מכוערת נושאת חן בעיניו. גם חן בעלה על אשתו. אותו דבר. מה זה? קודם כל רשי קצת רומז לנו מה זה. כולם מזהים פה בכלוב הזה או רק אני? מה את אומרת? משהו עמוק? יותר על הפנים, אבל מכוערת זה מילה שהיא לא פנים, היא חוץ. יופי חיצוני שנגזר מהפנים, תודה רבה. אפשר להגיד ככה, באמת, קודם כל זה מאוד סובייקטיבי, אנחנו רואים לפי רשי שזה יופי בעיני המתבונן, נכון? זה כנראה לא תמונה, נכון? זה יופי בעיני המתבונן. והיופי בעיני המתבונן הזה הוא מאוד מאוד קשור, כמו שאמרה הילד, הוא מאוד מאוד קשור לאיזושהי תחושה של שייכות פנימית. אפשר להגדיר את המילה חן כאיזושהי תחושה של שייכות. חן מור! יו, אללה, ראיתי תמונות, חבל על הזמן. אין דברים כאלה. אני חינכתי תוכנית אלול והיא הדריכה איתי. איזה מדריכה, יא אללה. צריך לעשות את זה וורט על השילוב של חן ומורשה, כאילו. יש, מהבת מצווה. טוב, אחרי זה תפרי לי על זה. אז אם אנחנו מנסים להגדיר את חן, אז זה בעצם איזושהי תחושת שייכות שבמרחב, היא בכלל שפה של מרחב, שנותנת את ההד שלה על יופי פנימי, במידות, במעשים, וחיצוני, בנראות. בסדר? בגדול? עוד פעם, תחושת שייכות, סוגריים, שפה של מרחב, ולא של הגדרות, ולא של תמונות, שפה של מרחב, שייכות זה במרחב, השייכות. תחושת שייכות שנותנת את ההד שלה, את ההדהוד שלה, על יופי פנימי, סוגריים, במידות ובמעשים, וחיצוני. בנהירות. בסדר?
זה חלק מהביטויים שלה.
הנה, שנייה, תמיד מקדימה אותי בצעד אחד. אגב, עשו מחקרים באוניברסיטה בארצות הברית, סטודנטים לסוציולוגיה, שנה א', איזה 100 סטודנטים, אמרו להם, תדרגו את החמישה אנשים הכי יפים בעיניכם, בתחילת שנה. נתנו להם איזה מספרים, לא יודעת איך, עשו את זה. אחרי חצי שנה, עוד פעם עשו את זה. ומה גילו באופן לא כל כך משתים? שממש האנשים שונים לגמרי, לא רק החמישה בדירוג שלהם השתנו בפנים, אלא החמישה אנשים שונים לגמרי. מה זה מלמד אותנו? שזה חן ולא יופי, נכון? וזה בדיוק, אנחנו לא נספיק עכשיו, כי אני קצת קיבצתי איזה 4 שיעורים לשיעור. אבל אפשר לדון שזה בדיוק ההפך משפת ההגדרות ומשפת התמונות, נכון? כי זה שפת המרחב פה, זה מתחיל מתחושת שייכות, והיא יוצרת איזה נשיאת חן, נכון? ולא ההפך. אגב, פעם חשבתם על הביטוי עצמו, מוצא חן בעיניי, כשאנחנו אומרים שחן מורשה מוצאת חן בעיניי, מה אני מתכוונת?
שיש חן בעיניי.
את חן בעיניי, אפשר להבין, אני אוהבת אותה, נכון? אבל תשימו לב, אם נפרק את הביטוי, אז כאילו היא מוצאת בעיניים שלי איזשהו משהו גם, נכון? בקיצור, זה שפת המרחב ממש ממש. אוקיי. אומר לנו רב צדוק הכהן מלובלין, תגללי קצת למטה. רב צדוק הכהן באמת מחבר לנו בין שני הדברים שאמרנו במקור חמש. הוא מחבר בין המכריזים קודם יצירת הבלה, זאת אומרת בין הבת קול, לבין השלושה חינות הן. חן נשאל בעלה ומקח על מקחו, וזהו הסימן, שיש את החן, זה הסימן, שזהו הזיווג והמקח השייך לו. כשיש לו חן בעיניו, והוא חושק בו דווקא. איזה מילה הכי חשובה פה? דווקא. זאת אומרת, יש איזה משהו לא... אחר כך אני גם אסביר באלף מילים למה אני צריכה לגור דווקא שם, זה גם על מקום, נכון? למה אני צריכה לגור דווקא שם, ויהיה לי אלף סיבות שמגדילות את היתרונות ומקטינות את החסרונות, כי זה מה שאכן עושה מישהי מתיישבת על הספה ואומרת לי, אני מודאגת כי אני מפחדת שאני מתחתנת כי אני מסונברת. אני אומרת לה, אם הייתי מתחתנת בלי להיות מסונברת, הייתי מאוד דואגת, כי זה חן במילה אחרת, נכון? זה סינבור, זה מגדיל את היתרונות ומקטין את החסרונות. לכעוס?
כן. כי זה מרגיש כאילו, כל החיים
מחלקים
אותנו.
לחלוק, לא לכעוס.
לא עליי.
כן.
אני מעלה של הכנסה.
כן, כן.
שכל החיים מחלקים אותנו כזה, תנמיך. את חושבת שאת מקראה לי כאלה, תנמיכי. את חושבת שהוא ממש ממש חתיך, תנמיכי. כאילו הכל מתחת לציפייה. ואז, לא.
אז אני לא באתי בשעה אחת, אין לי יומרה. בשעה אחת, להיות אחראית על כל מה שאולי חלקכם התחנכתם, אולי וחלקכם, בסדר? כי אני לא... ולהגיד הפוך. אני אומרת את האמת שלי. נראה לי קצת מעוגן בחזל, בניסיון שלי ובמחקרים.
לא, אחלה.
את יישוב הסתירות אני משאירה לכם.
מה שבאתי להגיד, זה שלאג לאג אתה מתבגר, ואתה גם נכנס לעולם הזה, אתה אומרת שכאילו בפרקטיקה, במבחן הפרקטיקה זה לא עומד. אתה כן
תחפש
את הניצוץ,
ולא דווקא... רגע, אבל עוד לא, התחלתי, מה הניצוץ? מה הניצוץ? חכי.
המציאה
שלי
זה
לא ניצוץ. כן ולא, כן ולא. שנייה. חן זה איזושהי תחושה, המילה ניצוץ יותר מפחידה אותי מהמילה סינבור. המילה סינבור היא קצת יותר עדינה מניצוץ. ניצוץ זה קצת כמו קליק. בסדר? ואיך הרב יהושע שפירא מספר, יושבים אצלי זוג בחדר, הם אומרים לי סבבה והכל, אבל אין רגש, זה משפט שגם אני מאוד מכירה אותו, הם אומרים לי סבבה והכל, אבל אין קליק, והוא אומר, ואני שומע את הקירות של החדר רועדים מהקליק. בסדר? אז ניצוץ זה קצת כמו קליק, זה משהו פתאומי, חד טעמי, איזה fall in love מטורף שאני מחכה לו, וכשאני מחכה לו באופן מאוד מפתיע, הוא לא יגיע. בסדר? יש פה איזה קונפליקט שאני לא יודעת אם נספיק לגעת. אבל אנחנו ממשיכים. סינבור זה רק כאילו מגדיל את היתרונות, מקטין את החסרונות. זה יותר נוח לי עם המילה הזאת. כי אני לא אוהבת רגשות מאוד, ציפייה לרגשות מאוד מאוד צוערים. כי זה יכול בהפוך על הפוך לתקוע אותנו. בסדר? אז תודה על הדיר.
אז אותה בחורה אמרת שזה כתוב שהיא
סונברת? ברור.
או
שהיא צריכה... ברור שזה טוב.
לא,
אחלה,
היא הגדילה את
היתרונות,
אבל יש לזה גם גבול?
לא, הגבול הוא שהיא תנחת אחרי החתונה. לא, היא גם... חס ושלום. לא, היא לאט לאט תגלה שלפעמים היתרונות הן גם חסרונות, ולאט לאט היא תנחת, אבל זה בסדר. זה... הלאה. אוקיי, הבנתם את רב צדוק, הוא מחבר לנו, הוא אומר לנו, הדרך שלנו לגלות את הבת קול בעולם, היא לא ללכת, אפילו לא לנוף המדהים של מדרשת בינת לאיזו התבודדות נורא נורא ארוכה, ופתאום לשמוע את השמיים צועקים, רובן בן יעקב, לא יקרה. לא יקרה, כשאני עושה סדנה לבנות זה, אז אנחנו, כל אחת אומרת את הדרך הכי יצירתית, שהקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו את הבת קול אם הוא היה רוצה. וזה, ועולים שם דברים מאוד יצירתיים אגב. בגיל 18 אני הולכת לחוף הים, אני מתפללת איזו תפילה כזאת ממש משמעותית, ואז יוצא בקבוק מהים עם השם שלו, כל מיני כאלה. לא, זה סתם בשביל להגיד שהוא היה יכול אם הוא היה רוצה לתת לנו בת קול, והוא לא רצה, כמו שאת כל הדברים היותר עמוקים בחיים שלנו, הוא העלים. אתם יודעות שהרי למדנו את כל התורה בבטן והשכיחו מאיתנו, נכון? הגר"א מסביר במשלי שגם את התורה הספציפית שלנו למדנו, את השביל המיוחד שלנו למדנו, וגם אותו השכיחו לנו. איי, איי, איי. איי, 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 כמה היו חוסכים לנו. נכון? אז אותו דבר גם בא בן זוג שלנו.
אבל אני מציעת לדבר שאתה ישר נחסד
לנו שזה... אז מתוקות, אני, א', אני לא אצליח לענות על הכל, ואמרתי, זה שיעור אחד מתוך זה, וב', כאילו, אין לי בעיה לתת לכם לשאול הרבה, אבל אז נספיק פחות. בסדר? אז זה תמיד... תזכרו שבכל, זה מביא אותי להגיד משהו על זוגיות, שבכל בחירה אנושית, כמה שהבחירה שלנו היא צלם אלוקים שלנו בחיים, נכון? ובזה אנחנו היצור היחיד שמתדמים לקדוש ברוך הוא והכל, אבל בכל בחירה אנושית יש רווח והפסד. בסדר? מי לבחור האם לענות לשאלות בשיעור או האם להמשיך את המהלך, ועד לבחור בבן זוג שלי לכל החיים.
אפשר ששאלות...
רווח והפסד. בסדר?
אפשר
ששאלות יהיו בסוף אם נשאר זמן. אוקיי, הלאה, הבנתם את רב צדוק החשוב הזה? עכשיו בעצם אני רוצה לדבר על הקונפליקט, שבהחלטה הכי חשובה בחיים שלנו, לכל הדעות, היינו נורא או נורא רוצים להתחתן ממה? מוודאות מוחלטת, דהיינו מבת קול. וממה אנחנו מתחתנים?
תחושת בטן.
מאיזה חוויה חמקמקה כזאת של חן, שהיא תחושת בטן, והיא מאוד סובייקטיבית, והיא הולכת והיא נעלמת ובאה כמו כל רגש, והיא שפת המרחב, והיא מתחרה על עוד הרבה רגשות, כמו פחדים וחששות, והיכולת שלי לאמר ולאבד שליטה, ולהגיע לאינטימיות ולספר על החסרונות שלי במקום שהוא לא בטוח, והיא תלויה בהמון המון המון גורמים. לא באתי לבאס אתכם, באתי להכין אתכם. זאת אומרת, היינו נורא רוצים להתחתן מבת קול, מאמת מוחלטת, ואנחנו מתחתנים רק מאיזה חוויה חמקמקה כזאת של חן, של שפת מרחב, של רגש. מורכב, נכון? זה עוד יותר מורכב, כי אנחנו אומרים שכאילו אנחנו מתחתנים מרגש, אוקיי? מחליטים, בוא נגיד, לפני שמתחתנים, מחליטים מרגש. עכשיו, בדרך כלל, איפה אני מביא רגש? א', במרחב שאני לא מחפש את הרגש, אין לי איזה זכורית מגדלת שמחפשת עכשיו, כמה אני מרגישה קרובה לחברה שאני מסכנשת איתה עכשיו, נכון? כאילו, רגש, כשמחפשים אותו, אז הוא בורח, נכון? וב', בדרך כלל אני אביא רגש במרחב בטוח. כאילו, יהיה לי לאט לאט יותר ויותר תחושת ביטחון עם איזה חברה שלי, אז לאט לאט יבוא את הרגש, נכון? ופה זה הפוך. למה זה הפוך? כי כאילו, עוד לא החלטנו, אנחנו מחליטים מרגש, אבל איך אני יכולה להביא רגש כשעוד לא החלטנו? יש פה פרדוקס שהוא לא קשור ספציפית לאף אחת, אלא הוא בעצם המושג שנקרא ניסויים בבני אדם, שנקרא דייטים. אבל רוב האנשים מסביבכם ממנו התחתנו בסוף. אז כנראה שזה עובד, למרות שזה לפעמים נראה קצת הזוי. אז הבנתם את הפלונטרים קצת? עוד פלונטר, ולא באתי להפחיד. עוד פלונטר, אני כאילו אומרת שאנחנו באיזשהו מקום, הציבור הדתי-לאומי, אולי, ועוד פעם, זה בכלל, זה לא בפרט כל אחת ואחת, אולי יש בו הכי הכי הרבה קונפליקט בילד אין בסוגיית להתחתן מדייטים. בסדר? ולמה? אני רוצה להסביר למה. מצד אחד יש את החרדים, מצד שני יש את החילונים, ואני הכי דיכוטומית עכשיו, אני מדברת את זה הכי גס, סתם בשביל כאילו זה עוזר לי לסדר את זה, בסדר? החרדים מדברים על הוד רוממות ערך חיי הנישואין ובניין הבית לעדי עד בעם ישראל. הם מדברים על כמה זה המימוש העצמי האמיתי, וקריירה תצליח יותר, תצליח פחות, לא נורא. זה בסוף הדבר הכי גדול שיש, נכון? ממילא, אם זה דבר כל כך כל כך כל כך גדול ומשמעותי, אז מה יקרה באופן טבעי לבן אדם כשהוא הולך לעשות דבר גדול ומשמעותי? יהיה לחוץ, יפחד לטעות פה בדבר הכי משמעותי בחיים. יש לנו פה גזע המוח, זה המוח ההישרדותי שלנו, שהוא התפתח ראשון בעוברות, והוא במאבק מתמיד עם המוח הזה שלנו, כי המוח הזה שלנו, הוא מחובר יותר לנשמה שלנו, יותר לחשיבה מופשטת, לערכים, למשמעות, למטרות שלי בחיים, כל הדברים היותר גבוהים, אבל הוא ראשון בתור, כאילו הוא צועק את הצעקות שלו הכי חזק הרבה פעמים, והוא מאוד רוצה שנשרוד, נשרוד זה לא רק לא נלך ברחוב כשיש נמרים ועריות, אלא זה גם נשרוד, זאת אומרת, פחות נחווה כישלונות, פגיעות, מקום של ילד קטן כזה גם, שלא רוצה להתאכזב ולא רוצה לחוות חייה, וכן? עכשיו, הוא, ככל שהמטרות הן יותר גדולות, אז הוא יותר מפחד להיכשל ולטעות בהחלטה כזאת משמעותית, כן. ואז הוא יותר צועק, כן, אם אנחנו שומעים או לא שומעים, כן. ואז הוא נלחם עם הרגש החמקמק הזה שנקרא חן וממנו מתחתנים, כאילו פתאום יש תחרות על הרגשות, נכון? הוא מסתיר לפעמים את החן, נכון? כן? עכשיו, החרדים, סוג של בסדר, לא מעניין אותי באמת, הם לא מצפים לאיזה רגש מטורף. הם מצפים שיהיה נחמד לי ונעים לי, ותחושה של כנות ושל כבוד ונעימות, והשאר יבוא אחר כך. גם זה יותר מותאם למקום של איך אני יכול להביא רגש במרחב לא בטוח. כשהבת שלי התרסה השנייה, אז אני אמרתי לה, תשימי לב שכאילו בשבועיים הקרובים, לעומת שבועיים שלפני האירוסים, כמה הרגש שלך התקדם. סתם תשימי לב, כי אני עושה ניסוי כזה, אז מעניין אותי. והם יפגשו איזה חודשיים, ואז כאילו היא אמרה לי וואו, כאילו אחרי שבועיים אמרתי לה נו איך, אז היא אמרה לי וואו, אין מה להשוות בקפיצה של הרגש בשבועיים שלפני לשבועיים שאחרי. ולמה זה ברור? כי כשיש ביטחון בקשר, זהו, אנחנו הולכים על זה, אז מפה הצעקות פחות שומעים אותם, אז ממילא יש יותר, הרגש יותר משתחרר, כן? כי הוא צריך מרחב של ביטחון. כן? וזוגות שבאים אליי להתייעץ שנייה לפני עם עוד קונפליקטים נורא גדולים, שבועיים אחרי אירוסים הם באים אליי איך שומרים נגיעה. בונה, איך הגעתם לזה? כאילו, מהר, נכון? זה בגלל זה, מה שאמרנו עכשיו. כאילו, זה רק מראה איך עולם הרגש שלנו הרבה יותר מורכב ממה שנראה לנו, כאילו, יש תחרות שמיים, בין הרבה קולות, כן? אז אני רוצה להגיד שמשהו בעולם החרדי הוא יותר מותאם, בין רגש יחסית, נעים ונחמד ואמיתי, אבל אם זה כאלה מטרות גדולות, אז קשה קצת להביא רגש נורא סוער וספונטני וששוכח את עצמו, כי זה, ההחלטה היא נורא גדולה. לעומת זאת אצל החילונים, בגס, אין את המלאכותיות של דייטים, אלא סתם נפגשנו באוניברסיטה, ואין את המחויבות הגדולה, בסדר, נראה אם נחמד לנו, כל עוד נחמד לנו, אנחנו ביחד, כשנרצה ילדים אולי גם נתחתן, אבל אם תיגמר אהבה, אז גם זה ייגמר, אז לא נורא. זה לא, הקריירה יותר חשובה, כן? נגיד, עוד פעם, בגס. ואז מה זה יוצר? פחות תחרות. מה זה יוצר? שהוא פחות צועק, אצילו, ועם הלב, ובהחלטה הכי חשובה בחיים שלך, איך את מתחתנת רק מכן ולא בבת קול. ואז, כאילו, אם היה לי פה לוח, אז הייתי כאילו עושה ציר, בת קול זה 100% ודאות, וכן זה 90% ודאות. ואז במרחב הזה, בין ה-90 ל-100%, מה נכנס? וואי, 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 מה נכנס? לא תמיד. כאילו, כל הכאבי בטן שלי, הם, כאילו, כל הקושי שלי להכיל, שבהחלטה הכי חשובה בחיים שלי, אני מתחתן עם איזה ספק ליד, אז אני רוצה לסגור את הפינה של הספק. אז מה אני עושה? אז או שאני כל הזמן מחפש בזכוכית מגדלת את הרגל שלי, כמה אני מרגיש, איך הרגשתי בפגישה האחרונה, איך אני זה, עושה תרשימים על עולם הרגל שלי, כי הוא הכלי שלי, מה אני אעשה? ממנו אני אמורה להתחתן. אז אני עושה עליו מחקרים אנתרופולוגיים, וככל שאני יותר אסתכל ברזולוציות גבוהות, הוא יותר יתחמק. או שדברים קטנים בבחור, שהם מפריעים לי, ושיכול להיות שגם יפריעו לי אחרי חתונה, ולכל זה יש רווח והפסד, כן? אבל עכשיו הם גדלים פתאום. עוד פעם, זכוכית מגדלת, שתסגור לי את הפינה שלה, שבין הספק הסביר לבת קול, היא יוצרת שם לפעמים בלגני. בסדר? ואצל חילונים, כאילו היא יוצרת פחות בלגנים, כי כאילו גודל ההחלטה הוא פחות משמעותי. ממילא רגש ספונטני יותר יכול להופיע בקלות, הוא לא מתחרה על רגשות אחרים. שאלות רק אם ממש לא הבנתם את הנקודה הזאת, כדי שנוכל להתקדם. טוב, ובמקור 6 הבאתי לכם, כי אני מחפשת לסגור את פינת הספק הסביר. לא מספיק למדתי ועשיתי מחקרים וראיתי שאנשים מתחתנים ליד ספק סביר. אז איך הם עושים את זה? לא כי להם אין אמירות מחלישות, או הרגש עושה עליות וירידות, או מפריע להם דברים מסוימים בבחור, או כל מיני דברים, אבל הם יותר מקבלים את זה בנחת. האנשים שמצליחים להתחתן, הם יותר איכשהו מקבלים את זה, את העובדה הזאת בנחת. אפילו כשהתחתנתי לא ידעתי להגדיר את זה, היום אני יודעת להגדיר את זה, שהתחתנתי עם ספק סביר בצד, ולא מוודאות של בת קול, וזה יצר אצלי קולות מחלישים ורגשות, אבל לא ראיתי בהם את האישור לכן או ללא, כאילו. לא חיפשתי אותם כל כך, בסדר? ואז גם אני פוגשת מלא התניות. מה זה התניות? אם אז, אם אחרי כך וכך זמן את לא מרגישה מספיק פרפרים בבטן, את לא מספיק שלמה עם עצמך, אז סימן שזה לא זה. אם טטטטטטטם, אם את לא מספיק שמחה, אז סימן שזה לא זה. אם את לא שמחה כמו שדמיינת, או אם את לא שמחה כמו החברה שלך שהתחתנה. אם, לא זוכרת, אבל מלא התניות שכאילו מנסים לסגור לי את הפינה של מה לעשות את התחתני, נכון, אומרים, אין שמחה כהתרת הספקות, אז שמעתי לא מזמן פירוש שבשבילי הוא בדיוק מתלבש לי על כל מה שאני אומרת. נכון, אין שמחה כהתרת הספקות, חזל התכוונו במובן להתיר את הספק, נכון? זאת אומרת, לפרום אותו ולהגיע לאיזושהי החלטה, נכון? אבל אפשר להגיד שהדרך להגיע לאין שמחה כהתרת הספקות, היא אין שמחה כהתרת מלשון מותר, כן? קודם כל תביני שזה מותר. מותר להיות בספק, עוד פעם, בספק סביר. הרוב זה ודאות, רוב הזמן אני נחמד לי, טוב לי. או שמישהי אומרת לי, כשאני איתו אז מדהים לי, וכשאני בבית אז כל הבלגן מתחיל לצוף, אז אני אומרת לה, אז תתחתני איתו, אז פשוט תהיה איתו. לא, אבל זה לא בדיחה, כי באמת המדד הוא מה קורה כשאני איתו, כי כשאני לא איתו זה הרבה פעמים מי מדבר כאן. המוח ההישרדותי שלי, שנורא מפחד מהאיבוד שליטה ומהטעות.
אבל זה אמור, אתה כאילו מעבד שם, כאילו, דווקא בזמן הזה, שזה לא מפנים ולא כזה מורבב וכזה בבלגן,
אוקיי, אז אפשר. אני מדברת בקיצוניות לצד הזה, ואת עשית האיזונים לצד הזה. אני חושבת שפחות מדי מדברים על הצד שאני מדברת עכשיו, ואני רואה בו יותר בעיות, ביכולת לאבד שליטה, ביכולת לאמר, ואז מתלבש לי על פערים רוחניים, על מה שאתם רוצות זה מתלבש לי. טוב. ובאמת במקור 6 אנחנו רואים כיצד, אז העליתי לכם פלונטר של הציבור שלנו, שאני חושבת שיוצר הכי מורכבות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה, כי מצד אחד אנחנו רוצים, אנחנו כן כמו החרדים שחושבים שהקמת בית בעם ישראל זה הדבר הכי נפלא והכי גדול שיש, ולכן אנחנו גם נורא מפחדים לטעות בו, ומצד שני, אנחנו כן רוצים איזה רגש ספונטני וזורם וקליק וניצוץ וכל מיני דברים שהם יותר, למקום שאין עליו איום, כאילו, בסדר? תשובה לפלונטר הזה, זה כאילו, חצי מזה זה עצם המודעות אליו, ולכן אני כאן. ואם צריך עוד, אז עוד, כאילו, אחד המעשרות שלי זה שאני המון המון בדרכים, ואני פשוט, פשוט עונה להמון טלפונים. ויש טלפונים שזה 5 ו-10 דקות של, של רק איזו התבוננות אחרת. אז מוזמנות להיעזר. אם אני מרגישה שזה גדול, אז אני אגיד שזה, שזה צריך יותר, אבל בעיקרון הרבה פעמים זה התבוננות. טוב, מקור 6. כיצד מרקדים לפני הקלה? בכל מקרה, מי שאתם לא בוחרים, אם אתם צריכים ליווי, ואם זה לא נורא קל ופשוט שזה גם אפשרות, אז זה מישהו אחד, ולא סקר כל הזמן של, שרק מבלבל יותר, של אדם שהוא נשוי ושיש לו ניסיון בנושא הזה. במקור 6, כיצד מרקדים לפני הקלה? אתם חשבתם פעם למה זה מצווה לשמח חתן וקלה? כאילו הם לא אמורים לשמח אותנו? כן, יש פה איזה צד שהוא נראה ההפך ממה שצריך להיות. אז שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, קודם כל, אנחנו בעצם רוצים להגיד לזוג המתוק הזה, תקשיב, זה נורא נחמד שהתחתנת, זה נורא משמח את המשפחה שלך, את החברות שלך, את החברים שלך, זה הבת האחרונה, אצלנו נגיד זה הבת הבכורה עם הבן השמיני, איזה יופי, האחרון, וכל מיני כאלה, אבל זה אירוע הרבה הרבה יותר גדול מזה, זה אירוע של עם ישראל לדורותיו, נכון? בעצם אנחנו חלק חוליה בשרשרת של אברהם אבינו ושרה אמנו, ושל הבני נינים שבעזרת השם גם יחוו את הגאולה, כי בסוף אנחנו לא כל כך רחוק משם, כמו שאתם יודעות. אז הבת שלי בת 15, בשולחן שבת האחרון, היא ממש נחרדה מהעובדה שעוד שנייה העולם הולך להסתיים. כאילו, זה ממש הכחיץ אותה. אומר לה, זה כנראה יהיה אצל הנינים שלך, זה בסדר. אבל יש פה איזו שמחה שהיא באמת, היא קשורה לירושה, היא קשורה לנצח. ואנחנו, חברות הקלה, נציגות הנינים שעוד לא נולדו, והסבים רבות שנשארו בפולין, וכמובן אברהם ושרה וכו' וכו', אנחנו הנציגים, ובזה שאנחנו מסמכים אותם, אנחנו כאילו הופכים את זה לאירוע כלל ישראלי, נכון? זה תשובה אחת. ותשובה שנייה זה באמת תשובה שקשורה למה שדיברנו עכשיו, לכל הכאבי בטן האלה, לכל המלחמה בין שני המוחות האלה, לכל המקום שאנחנו נמצאים בו, שהוא באמת מקום מבלבל, ובוא נקרא את זה מהר, שש, כיצד מרקדים לפני הקלה? בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא. זאת אומרת, אני משמח את הקלה ואת החתן בלי קשר לקלה, ואת החתן בלי קשר לקלה ואת הקלה בלי קשר לחתן. זאת אומרת, אני עושה להם מחברת קלה, שלא ברור איך הניסויים שלנו תקפים בלי זה, אני עוזר להם בהצעת ניסויים לילד, דנוהגים כך, אני מנפנף לה עם זה, אני מביא כוס מים, אני עושה לה שבת קלה עם 1,000 משחקים, אני בקיצור, משמח, בלי קשר אחד לשני. זה אומר בית שמה. בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. מה הכוונה קלה נאה וחסודה? לשאלת מישהי פה, זה גם חתן נאה וחסוד, בסדר? זה גם חתן נאה וחסוד, ולא רק קלה נאה וחסודה. זאת אומרת, אני משבח את הקלה בעיני החתן, ואת החתן בעיני הקלה. ככה אומר בית הלל. לא סתם אני משמח אותם, אלא אני משמח את המרחב הזה. איך אנחנו יכולים, למה זה עוזר? כי עוד פעם אמרנו, אם יש איזו תחרות בין הפחדים מהספק הסביר לבין החן הנעלם הזה שראה יותר את היתרונות, פתאום הם קצת יתחמקקו להם לפעמים. למה הם קצת יתחמקקו להם היתרונות? לא כי באמת אין חן, אלא כי החן נעלם מכל הרגשות האחרים של העיבוד שליטה והאימור וכו', נכון? אז מה אני עושה בזה שאני מזכיר לו כמה הוא זכה בפייס? אני עוזר לו קצת להזכיר לו את הסנבור שהיה לו, את זה שהמעלות היו מאוד גדולות בעיניו, כי הוא התארס איתה, כן? אז זה בית הלל, כן? אין לי דרך אחרת, הסתכלתי במלא מפרשים, אין לי דרך אחרת להסביר את בית הלל, תחשבו איזה מצחיק זה. אני צריכה לשמח את הקלה הזאת שהתארסה, כן? עכשיו, בעיני מי מצא חן החתן, בעיניי או בעיניה? בעיניה, מה אני צריכה לעשות? אומר לנו בית הלל, הנה, בית שמאי שואלים את בית הלל, אבל אם היא חיגרת או סומה, או מכוערת כמו שראינו קודם, אם היא בעלת מום, אז איך אני יכול להגיד קלה נאה וחסודה? אומרים להם, הרי התורה אמרה מדבר שקר תרחק. אומרים להם בית הלל לבית שמאי, אומרים להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מהשוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווה אומר, ישבחנו בעיניו. זאת אומרת, בית הלל אומרים, מה זה משנה לי, מה אני חושב על החתן? היא חושבת טוב על החתן, עובדה שהיא התרסה איתו, אז תשבחי אותו. כאילו, זה נראה לנו הזוי, כאילו. היא, הוא מצא חן בעיניה. אני צריכה להיכנס לראש שלה, ולהיזכר למה, מה היא סיפרה עליו, ולמה הוא מצא חן בעיניה. ואולי גם אם אני מכירה את החתן, אז מה שאני יודעת, וכאילו להעצים לה את החן שהיה בעיניים שלה. נכון? יש לכם איך להסביר את זה חוץ מההסבר שאמרנו קודם, שפשוט הפחדים מסתירים לה קצת את החן שהיה אצלה? לי זה מסתבר. זו סברה שהיא נשמעת הגיונית. ואני אומרת שאם בתקופת הלל כנראה פחדו, וכנראה היו כאבי בטן, אז בטח ובטח בציבור שלנו, בדור שלנו. כי בדור שלנו, א', אנחנו מחכים לאיזה רגש אולי הרבה יותר ממה שחיכו אז, וב', סוגיית הבחירה החופשית שלא נדבר עליה עכשיו, אבל אנחנו רגילים לבחור בין הרבה הרבה יותר דברים, ופתאום פה אנחנו אמורים לבחור את המרחב הזה, כשלא ראינו את כל המרחבים האחרים, לא הלכנו לבדוק את כל המדרשות, נכון? אז כאילו, יש איזו חוויה שהיא מאוד שונה משאר הבחירות בחיים שלנו, ובשאר הבחירות בחיים שלנו יש הרבה מבחר, אז יש פה איזה דבר שלא היה בתקופת בית הלל, שהיה איזה שלוש בנות בכבדות שביניהם היה צריך לבחור, מן הסתם. הבת דודה, השכנה מימין, והלא יודעת מה. בסדר? עד הלאה. אמרנו עד ורבע? עד 10:20? אוקיי. בשבת האחרונה אני מצאתי ברב קוק ממש מקור שדומה למה שאמרתי עכשיו. אני רוצה להראות לכם שאני שנייה, כבר. אני רוצה להראות לכם שאני לא רק אומרת מהשטח, ואת רוב מה שאמרתי עכשיו אני ממש ממש אומרת מהשטח. אני אתן לכם דוגמה, נגיד, להיה נותן בהם סימנים, בסדר? מישהי באה ואומרת לי, הלכתי למישהו, התייעצתי איתו לגבי הקשר שלי, והוא אמר לי שאם אני שבעה חודשים עם מישהו, ואני לא שמחה, אז כנראה שזה לא זה. סגרו את הפינה? כן, יש ודאות. ואז מישהו יכול להגיד לי גם, וואי, ודמיינתי את עצמי נפרדת ממנו, והרגשתי הקלה. אז סימן שזה לא זה? זריז בנות. אני נותנת לכם כמה דוגמאות להיה נותן בהם סימנים, בסדר? דצה חדש באחר, בדיוק זה מה שאני אומרת להם, תקשיבי, בפסח אנחנו נותנים סימנים. עכשיו, בואי נבחן כל סימן, בואי נפרק אותו לגורמים. אז למשל, אם אני מדמיין שאני נפרד ממנו ואני מרגישה הקלה, אז סימן שזה לא זה, כי כאילו אני לא מרגישה אבל של הלייף, כן? אז לכאורה זה נכון, אבל במבט שני הרבה פעמים זה לא נכון, בגלל שמי מרגיש הקלה? המוח ההישרדותי שלי, שהוא ראשון צועק לי, אז אני שומעת אותו אולי יותר בקול, כי חזרתי לאזור הנוחות, שהוא מאוד מרגיע, הוא לאו דווקא מקדם אותי בחיים. נכון? בסדר. והרבה פעמים אחרי ההקלה, כמה ימים אחרי ההקלה, אם זה קשר עמוק, אז אולי, תחזור איזו תחושה של החמצה. הלאה. אם הציעו לי בחור, אני כבר בקשר די רציני, ומישהו בא והציע לי בחור, ווואי, זה כזה סקרן אותי לשמוע עליו, או ראיתי מישהו בחתונה, ווואו, זה קצת עשה לי כזה איזה. לא סימן. אין לי זמן להסביר, אבל לא סימן. ואני יכולה להפריך אותו. מישהי אומרת לי, אמרתי לכם מה שהיא אמרה לי קודם, אולי אני כן אגיד משפט על קודם, זה סימן שמאוד קשה לנו לעשות את הסוויץ' בין החלטות אחרות בחיים שלנו, שהן תמיד מתוך לראות את כל הגזרה, ואז לחזור לסמלה הראשונה, לבין החוויה כאן, שאם את תכירי את כל הבחורים הרלוונטיים בערך, אז את יכולה להגיע גם לגיל מופלג. אז זה יותר שם, חונה. מישהי שאומרת לי עוד פעם, אני 7 חודשים בקשר עם מישהו ואני לא שמחה, אז סימן שזה לא זה. או לא שמחה כמו שציפיתי, או לא שמחה כמו החברה שלי. ואני אומרת לה, את מרשה לי קצת לשחק עם המשפט הזה? אולי אפשר להגיד שאם את 7 חודשים עם מישהו, ואת לא שמחה, ואת לא ידועה כבן אדם מזוכיסטי, את לא אוהבת סתם לסבול, ואת עדיין איתו, אז אולי יש פה משהו בקשר הזה, אבל משהו מפריע לך לשמוח, בוא נדבר עליו. בסדר? ספציפית, הדוגמה הזאת היום היא נשואה עם 2 ילדים. לא תמיד זה ככה, יכול להיות שזה לא, אבל בוא נפתח הכל, כאילו את כל האקסיומות שמנסות לסגור לי את הפינה הזאת. לשמוע מה הפריע לה לשמוח? יכול להיות במובן הכי פשוט, סוג של רצון להתחתן מבת קול במקום מכן, היא לא הגדירה את זה ככה לעצמה. אבל היא לא באמת עשתה מחקר בין האנשים בעולם, וראתה שבסוף לכולם יש כאבי בטן קצת, ופחדים, והפחדים האלה לפעמים גם מעצימים או דברים בעייתיים אצלו, או חמקמקים במרחב, פעם אני מרגישה ככה, פעם אני מרגישה ככה, כאילו, בסדר? דברים שכאילו היא רצתה לסגור את הפינה של הוודאות. ובאופן אבסורדי, כשאתה יותר מדי על זה, אז זה בורח ממך. בסדר? יש טוב, אני לא זוכרת את המשפט. יש לויקטור פרנקל, פסיכולוג מאוד מאוד חכם שכתב ספר בשואה, יש לו איזה משפט מאוד מאוד חזק שאני צריכה להוסיף אותו לדפים שלי, נזכרתי בו רק לאחרונה, שהוא אומר, הוודאות, כאילו כשאתה מחפש אותה בזכוכית מגדלת, אתה אף פעם לא תמצא אותה, והיא תוצאה של עשייה משמעותית, היא כאילו יותר ברכות לעבוד עליה, כאילו גם לעבוד על עולם הרגש וגם לעבוד על הוודאות, היא יותר חמקמקה ממה שנראה לנו בכלל, בכל הדברים בחיים, בסדר? היא תוצאה של עשייה משמעותית. בקיצור, אז זה לגבי הסימנים. נתקלתי ברב קוק בעין היה, שהוא בעצם מופיע כאן, אבל הוא מופיע בעין היה, אני אוהבת, הוא מופיע בחוברת של הרב טאו, על ואלי ועלוני רעיוני, שבעצם מדבר על דרך ההתמודדות עם כוח הדמיון הנפרז, שלענייננו הוא מאוד מאוד משמעותי, נכון? כי יש פה דמיון נפרז הרבה פעמים. אז אני אקרא את זה מהר. הגמרא במסכת שבת אומרת ככה, חתן וכלה צריכים שימור. היא בעצם אומרת על כל האנשים שצריכים שמירה. לא את זה עכשיו. זה רק יבלבל, אז עזבי. תשאירי את הציפורים עם חמודו. למה חתן וכלה צריכים שמירה? בסדר? והוא מסביר בהתחלה, שמירה משדים ומזיקים, אז הוא מסביר בהתחלה מה הכוונה שדים ומזיקים. והוא מסביר שזה בעיקר פחדים, כמו שכולכם מכירות את העין היה הזה, נכון? על העין הרע? מי הרבנית יעל לימדה אתכם את זה? כן? אז עין הרע שם זה לא באמת העין הרע המיסטית הזאת, נכון? אלא זה שאחרים, אני יותר מדי מדמיין, שהם, כמה הם, מה הם רואים אותי, איך הם רואים אותי, יותר מדי מכניס אותם אליי, נכון? אז אותו דבר כמו עין הרע, כאן שדים ומזיקים. שדים ומזיקים זה לא באמת שדים ומזיקים, אלא זה באמת כוח הדמיון שמדמיין כל מיני דברים. חתן וכלה צריכים שמירה, מסביר הרב בעין היה. חתן וכלה, שפע הרעיונות שבאים על האדם בבת אחת, כשמצבו גורם לו לצייר לפניו את העתיד הארוך, בכל צדדיו, הטובים והרעים, שעמהם מתגלים גם כן כל חתחתי החיים ומכשוליהם. זאת אומרת, אני לא רק רואה רוח, אני לא רק רואה, אם אנחנו מתאימים לשבת על הספסל ולדבר ביחד על הנימים שלנו, אלא אני גם רואה את כל חתחתי החיים פתאום, אני אומרת שנייה, אבל נראה לי הוא יותר סגנון של גבעות איתמר, ואני יותר סגנון של גבעת שמואל. אז שנייה, מה השליחות שלנו בחיים בעצם? כן? וכל מיני דברים כאלה, כן? חתחתי החיים, וכאילו, בקיצור, קרוב להחלטה, פתאום מתגלים בפני האדם, כל הדברים בבת אחת, גם הוא מצייר את העתיד הארוך בכל צדדיו הטובים והרעים, וגם מתגלים לו חתחתי החיים ומכשוליהם. זה מעמד בלתי טבעי לרוח האדם. כי בדרך כלל ראוי להיות עיניו מביטות לא לקצה ארץ, כי אם לפניו, אל מעמדו החומרי והמוסרי, ולהשליך יבוא על השם, בעשותו כל אשר תשיג ידו. זאת אומרת, בדרך כלל האדם, הוא רואה לטווחים יותר קצרים, נכון? ראה ערך החילונים כאילו. הוא רואה בטווחים יותר קצרים, ובשאר הדברים הוא משליך על השם יבוא, יש איזה יכולת לאמר ולהגיד, לא יודע כאילו מה יקרה בטווחים הארוכים. על כן חולשה רוחנית עלולה לפגוע בחתן ובקלה, כי הם לא כתב הרוח האנושי הבריא. בסדר? ואז איך הם צריכים שמירה? אז הוא מתאר פה שבאמת הרעות, החברים, הם אלה ששומרים עליהם קצת מה... אולי גם הם גורמים להם להסחת דעת קצת, מהמחשבות לטווח הארוך, ומאוד מאוד חשוב לחשוב איזה מפיות בדיוק מתאימות לאיזה צלחות, ולסגור המון המון פינות בחתונה, כי ככה זה מסיח את הדעת ממה יקרה כשנהיה סבא וסבתא. ואז גם הסחת דעת הרעים גורמים קצת, וגם אולי הם עוזרים לשבח את החתן בעיני הקלה, ואת הקלה בעיני החתן. קיצור, אז זה מצאתי בשבת, שזה מאוד התחבר לי למה שדיברנו עד עכשיו. אחרי זה אני אראה לך. הלאה, עוד נקודה אחרונה שניגע בה רק בקצה בקצה, זה בעצם שאני רוצה להגיד שחן זה גם אותיות נוח. ונוח זה שווה חוויית האינטימיות, ואני אסביר. התחושה הזאת שהסברנו חן, שזה בעצם איזושהי תחושה של שייכות שנותנת את ההד שלה על יופי פנימי וחיצוני. עם מי קוראת לנו בחיים ועם מי לא קוראת לנו בחיים? בסדר? זו השאלה שלי ואני עונה, מחילה. כי נשאר לי 5 דקות. היא בעצם קוראת לנו, כאילו אם עכשיו תנסו לדמיין שני אנשים שאתם אוהבות, אתם תשימו לב שאתם אוהבות את עצמכם לידם. שהם מוציאים מכם את הטוב שלכם. וזה יכול להיות טוב שונה, אחת יש לי חברה לסכנשים, ויש לי חברה, אני תופרת המטפחות לקניות בנחלת בנימין, ויש לי חברה לזה, ויש לי חברה לזה, אבל כל אחד זה משהו שאני אוהבת לפגוש בעצמי. בסדר? וזו הגדרה מאוד מאוד חשובה. כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהחוויית החן, במילים אחרות, היא חוויית האינטימיות. האינטימיות היא היכולת שלי, היא חוויית נוחות, היא חוויית נעלי בית. היא היכולת שלי להרגיש בנחת עם עצמי, גם עם הכאבי בטן שלי, ליד מישהו, ועדיין להרגיש, אני מביאה את הכאבי בטן שלי ליד מישהו, ועדיין אני מרגישה שווה, אהובה ומוערכת. לא קורה לנו ליד כל אחד. הרבה פעמים לא קורה לנו דווקא ליד אנשים שאנחנו מאוד מעריכים. שכל אחד תדמיין מישהי שהיא מעריכה, ויכול להיות שכאילו אחרי שהיא יוצאת ממפגש איתו, היא תמיד אומרת לעצמה, וואי, למה אמרתי את זה ככה? זה נשמע שאני גבתנית כזאת, ואני מנסה לשווק את עצמי, ולמה לא אמרתי כמה הייתי טובה בזה וזה? יש לכם דבר כזה, רק לי. כאילו, חוויה של חוסר נוחות. נכון? עכשיו, לפעמים, דווקא עם אדם כזה הייתי רוצה להתחתן. למה? כי אני, גם כי הוא, לא כי הוא מאתגר, כי אני מעריך אותו מאוד, וכי אני גם רוצה להיות כמוהו, ואם אני מתחתן עם סתם חבר טוב שלי, שנוח לי איתו, אז אני לא מספיק מעריך אותו. אז הוא גם מחייב אותי סוג של כאילו להסתכל על עצמי במראה ולאהוב, את עצמי כמו שאני כרגע. אתם מבינות? כאילו יש מישהי שפוגשת אותי ואומרת לי, ממש כיף לי איתו ונעים לי איתו, וגם יש רגש, הוא חבר טוב שלי. נורא רציתי מישהו לשאת אליו עיניים, או אבל אני לא מעריכה אותו מספיק, או דומה לי מדי. בסדר? כל האמירות האלה זה אמירות שבאות ממקום שאני לא מבינה שמה שהכי חשוב בחיי נישואין זה חוויית האינטימיות. דהיינו שקל לי להביא, קל לי, עוד פעם, זה קשה לי כי זה מרחב לא בטוח וכי אלף דברים, אבל אני מצליחה להביא כאבי בטן שלי מכל הסוגים, אם זה טראומות ילדות ואם זה קשר משפחתי קצת מורכב, ואם זה איזה מידה אצלי שאני לא אוהבת, וכל מיני דברים, כאבי בטן אצלי, מקומות שאני פחות כיף לי איתם, ואני מביאה אותם למרחב, ועדיין מרגישה במרחב שווה, אהובה ומוערכת. זה אינטימיות, עם זה רצים למרחקים ארוכים ביחד, עם זה אפשר להתגבר על החתכתי החיים, שאין לנו מושג מה נעבור ביחד, כי זה מישהו לרוץ איתו, וזה לא איזה מישהו שאני מאוד מעריכה, אבל כל הזמן אפילו בחוויה הפנימית שלי הוא לא אומר כלום, אבל אני מרגישה כאילו שאני צריכה להוכיח עד כמה כאילו אני שווה שהוא ירצה אותי. זה לא חוויה בריאה לנעלי בית. אני צריכה מישהו שאני אצעק על הילדים שלי, ואחר כך בעלי יגיד לי, אבל את לא מושלמת, ויביא לי אלף הוכחות לזה, ולא ההפך. כן? בסדר? ברור מה אני אומרת? כן, עבודת הערכה נעשה כל החיים על החבר הטוב שלנו, אבל היא יותר נכונה מאשר הפוך, מאשר שיש עבודת הערכה, אבל אין חוויה של גובה עיניים. זה יותר קשה לעבוד על זה. תגלגלי טיפה למטה. אני יכולה עוד למטה, עוד למטה, עוד למטה, עוד למטה, לדף הבא. אני יכולה להביא כאן את הרמב״ם, בקנה לך חבר, בטח למדתם עוד למטה, עוד למטה? אוקיי, קנה לך חבר, אתם למדתם את הסוגי חברויות של הרמב״ם? אז שמה, הלב של משהו, עוד למטה, עוד למטה, עוד למטה, עוד למטה, הנה, בסדר, זה. אוקיי, המקור הזה, אתם בטח מכירים אותו לגבי חברות, אני רוצה להעביר אותו לגבי קשר זוגי. יאללה, אין לי זמן, בואו נהיה מרוכזות 3 דקות ונסיים. הוא אומר ככה, 3 סוגי חברים, בסדר? והוא, כמו בלי, כולם, כאילו, כלים לי, אז בצבא הכל מתחלק ל3, אז שימו לב. חבר תועלת, חבר נחת, חבר מעלה. חבר תועלת, אינטרס משותף, בסדר? חבר נחת, תכף נדבר עליו. חבר מעלה, שאיפות משותפות, הרצון לעשות טוב. אני הקטנה, בסדר? בלי להתיימר לענות על כל מה שכל האנשים שמבינים בתחום הזה אומרים. אני הקטנה אומרת, חשוב חבר המעלה, שלא רואים אותו פה בעמוד, חבר המעלה שזה אומר שאיפות משותפות, אבל שם זה צריך להיות מאוד מאוד בגדול, מאוד מאוד גמיש. וגם הרבה פעמים חלק מזה אפשר לעשות בבירורים, אם אני גמישה, אם אני לא שואלת, וכמה שנים הוא מתכוון ללמוד בישיבה, ומה בדיוק הוא מתכוון לעשות עם זה אחר כך, וכו' וכו'. אז אני יכולה גם בבירורים לשאול, הוא רוצה בית של תורה, בית משמעותי, אני לא מצפה שהוא ידע עכשיו להגיד לי איפה נגור, מה, אבל כיוון כללי. אני רוצה להגיד שהלב של קשר זוגי זה החבר האמצעי, וזה חבר הנחת. וכל כך יפה, הוא מפצל אותו לשניים. הוא בדיוק אומר את מה שאמרנו, הוא מפצל את זה פעם לשניים, את החבר האמצעי, חבר הנחת, שימו לב שנוח וחן, נכון? והוא אומר ככה, מתי יש לי נחת עם מישהו? כשיש לי 1 הנאה, 2 ביטחון. זה גם מדד לקשר נכון, סוג של נכון, כן, אני לא אוהב את המילה, אבל מדד לקשר טוב, וזה גם... אם מישהי באה אליי ואומרת לי, אוקיי, סבבה, והכל חוק הדתיים השלובים נגמר, 2-3 פגישות ראשונות, איך אני מקדמת את הקשר? הנאה וביטחון. תעשו כיפים ביחד, גם להשכיח מכם קצת את כל שאלות הרות הגורל שאנחנו רוצים להשכיח, וגם כיף, כיף לי איתו, כן? אז גם הנאה וגם ביטחון, ושימו לב להגדרה שהוא נותן כאן למילה ביטחון, זה בדיוק ההגדרה המקצועית היום למילה אינטימיות. ואומנם חבר הביטחון הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו לא ישמר ממנו, לא במעשה ולא בדיבור, ויגלה לו כל ענייניו, הנאה מהם והמגונה, מבלי חשש ממנו שיסיגר בכל זה חיסרון, לא אצלו ולא אצל זולתו. כי אם יגיע לנפש ביטחון באיש עד לזה השיעור, תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו. עכשיו, כמובן שהדבר שאני הכי הכי רואה שבחיים שלי ואצל אנשים אחרים עוזר, זה להעביר לציר, זה לא שחור לבן, בסדר? זה רצף. וככל שיש לי יותר ביטחון בקשר, יותר ודאות מצידו ומצידי, אז גם יותר אני יכולה לספר על דברים יותר כאבי בטן שלי, נכון? וכאבי בטן שלי זה גם צרכים שלי בקשר. ומה מפריע לי בקשר? יש הרבה בנות שלא מספרות מה מפריע להן בקשר, כי הן חושבות שנייה, אבל עוד לא החלטנו, אז מה, אני כבר אגיד לו מה מפריע לו בי? מה מפריע לי בו? וזה גם יכול סתם להיראות כביקורת, ועוד לא, נכון. אבל אז אני אומרת להם, תקשיבו, זה מקדם קשר מספר אחד. אם אתם לא אומרות את זה, אתה לא בסדר שעשית אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אלא אתם אומרות לו, וואי, זה נגע בי בנקודה, אתה בסדר גמור. אבל זה נגע בי בנקודה באיזה כאב בטן שלי, כי כך וכך וכך, ואיתו ביחד אני לומדת את הכאב בטן הזה שלי, ולמה זה כל כך הפריע לי? קבוע הן חוזרות אליי אחר כך ואומרות לי, נכון, הייתי בטוחה שזה יגרום לקשר להשגת, וזה רק גרם לקשר להתקדם. כי זה באינטימיות, בסדר? זה גם דברים בקשר, וגם סתם כאבי בטן שלי, שכמובן לא ביקשתי שתבואו על ההתחלה ותזרקו עליו את כל הכאבי בטן שלכם. פה אנחנו נוגעים בנקודה חשובה האחרונה, שאני לא אספיק לפרט אותה, שכדי שיהיה לי נח... זה ממש בסדר, שחלק מהאנשים יש לי חוויית אינטימיות איתם, ויש לי נחת איתם, וחלק לא. אבל, כדי שיהיה לי אותם אפילו עם חלק, ואני רוצה שעם החלק הזה תתחתנו, עם אחד, לא צריך יותר, אז צריך שיהיה לי אינטימיות שלי עם עצמי. וכשאני אומרת אינטימיות שלי עם עצמי, ולצערי הרב אין לי זמן פה לפתוח, אבל זה שיעור שלם, זה חוויה שאני מסתכלת על עצמי במראה לפני הפגישה, ואני אומרת לעצמי, כאילו, וואי, כאילו, איזה כיף למי שהתחתן איתך. וזה לא אומר שאת מושלמת, יש לך מלא כאבי בטן, אבל את לא צריכה להיות מושלמת. כן, אז זו חוויה של מלאות אינטימית, שהאינטימיות, זאת אומרת, חוויית החסרונות שלי, היא לא מעמעמת לי איזו תחושה של מלאות. כי אם לא, אז נכון שאמרתי קודם, תשימו לב כמה סתירות אני מנסה, ואני מקווה שאף אחד לא פה תיקח את זה. אם אני אומרת, נפגשים באמת מחוויה של אינטימיות, של הזדקקות, של להיות חלש, לא מחוויה של פלקט ורעיון עבודה. בסדר? ומצד שני, אני אומרת, אוקיי, אבל בת שזה לא מבורר לפני זה אצלה, חוויית האינטימיות עם עצמה, אז היא תבוא, וישר תפיל את כל הכאבי בטן שלה עליו, פשוט שידע את כל החסרונות שלי, שידע על מה הוא הולך, הוא אומר לה, בסדר, לא בלחץ, כאילו, חלק אני אדח שם אחרי, וכאילו, ואז היא באה אליי, קבוע, והיא אומרת לי, קבוע אחרי פגישה השלישית, הבחור חותך, ואז כשאנחנו פותחים ומקלפים, למה הוא חותך? או שאת נשארת בחוויית הרעיון עבודה, וזה פשוט כבר נורא משעמם, כי גמרנו את החוויה הזאת, ואת לא מוכנה לעבור שלב ולהיפגש עם צדדים יותר עמוקים, כי אם עלה אז הוא ידחה אותי, כי הוא ידע מה הוא מגלה, כי את לא באינטימיות עם עצמך, או שאת באה ואת ישר מפילה עליו, נגיד, את כל החסרונות שלך, פשוט שידע על מה הוא הולך, ואז הוא בורח, אז אני אומרת לה, אבל מה את רוצה? את היית מתחתנת עם עצמך? לא, אבל את לא יכולה לברוח מעצמך, אבל הוא יכול לברוח. אז אם זאת ההוויה שלך, ואני ראיתי בנות הכי מוצלחות על הנייר בכל הפרמטרים, שבחוויה שלהם אין להם אינטימיות עם עצמם, וראיתי ההפך, וזה פשוט משדר. זה משדר. אתם יכולות גם לחוות את זה עם חברות, כאילו יש בת שכאילו בנתוני הפתיחה, היא לא מאוד מוכשרת, היא לא מאוד זה, היא לא מאוד זה, אבל משהו בהוויה שלה הוא נורא יודע לחבק את עצמה, וממילא גם אחרים, כי זה ביחד, וזה מדבק. זה מדביק אנשים אליה, נכון? ההוויה הזאת היא מאוד מאוד משדרת, בטח במקום קצת לא בטוח כמו דייטים. ולעומת זה, בת שהיא ההפך. בקיצור, חוויית האינטימיות היא נושא בפני עצמו, אבל אני מקווה שכאילו זרקתי ממנו איזה קריאת כיוון. תזכרו את אין שמחה כאתרת הספקות כפול שניים, ובעזרת השם, איך הבנות יחדיו שזכיתי לחנך והיה לנו שבת סיום פה שבת שעברה, אז דיברנו על גלי הקורונה, אז הם אומרים, ודיברנו על כמה כיף חתונות קורונה, חן מור, ואז הם אומרים, טוב, במקום עוד השנה, אנחנו מתחילים לברך עוד הגל. אז אני מברכת אתכם בחתונה בשבות רחל, עוד הגל. כל טוב.